חירותנו וביעור חמץ. כן, הסמל של חג הפסח זה חג החירות. וגם העניין של הפסח מודגש מאוד בתורה, הביעור של החמץ, הסילוק של החמץ. כאילו הדבר הטוב, החירות, והביעור של החמץ. וזה קשור אחד עם השני, שסור מרע, סלק את הרע, ועשה טוב על ידי הביאור של הרע באים לטוב. יש ביטוי כזה של הגרא, אני חושב שזה מובא בספר אבן שלמה של הליקוטים על דברים של הגאון. הוא אומר, עד שבן אדם מתפלל, ביטוי כזה, עד שאדם מתפלל שדברי תורה ייכנסו בתוך מאב, הוא רוצה להיות מלא בתורה, ממש יחדרו לתוכו, לפנימיותו, אז הוא אומר, צריך להתפלל, שם כוח, תודה רבה, צריך להתפלל על אכילה ושתייה שלא ייכנסו לתוך מאב. יש הרב בהתחלת מוסר אביך מאוד מדבר על הדבר הזה, על הניגוד. אומר פה ככה, כל זמן שלא ילמד לעצמו שתתברר לו מעלת נשמת האדם, כי בצלם אלוקים עשה את האדם ויפח באפיו נשמת חיים, מה המעלה שלו, כמה החשיבות שלו, ומעלת ישראל שהם באמת מקבלים את עיקר הצלם של האדם, זה ישראל. אז יש ביטוי, אתם קרויים אדם. בפרקי אבות, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם. חביבים מישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. שרב ציודה היה מפרש את זה, מה, איך אנחנו מבינים? חביב אדם שנברא בצלם, בסדר, חביב, מה, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, מה זאת אומרת? זה לא סתם חיבה, זה עוד יותר, זה חיבה גדולה, חיבה יתרה נודעת לו. חיבה וחיבה גדולה. חביבים מישראל שנקראו בנים למקום. והחיבה הזאת היא חיבה גדולה, חיבה יתרה. אבל הוא היה מפרש, הרב ציודה, לא שכאילו מגדילים את המדרגה של החיבה. החיבה. חיבה סתם וחיבה יתרה. חיבה גדולה. אלא הוא אומר, זה אותה חיבה. השאלה אם בן אדם מכיר בדבר או לא מכיר בדבר. לפי זה עולה המדרגה של החיבה. החיבה קיימת. בן אדם הוא בן אדם. בין אם הוא מכיר, כמו שהרב אומר, מתברר לו, הוא בעצמו זוכר ויודע שהוא בן אדם, או אפילו אם הוא שוכח שהוא בן אדם, הוא בן אדם, מה לעשות? זה דבר שהוא לא ניתן לבחירה. גם זה היה אומר ככה הרב צבי יהודה. יש דברים שהשם לא נותן לנו לבחור. תחום מסוים השם נותן לבחור. אבל הבחירה הזאת, למשל, להיות בן אדם או להיות אריה או סוס, לא יודע מה. היה חבר שלנו מהישיבה בקריית ארבע, נתן מרגלית, במלחמת יום הכיפורים. הוא נפל בשבי של המצרים, סבל הרבה, ברוך השם חזר, אבל אומר כשהיו שם במוצב והמצב היה קשה מאוד, והייתה איזה ציפור בה ועמדה לה על גדר התיל. אז הוא אמר, אוי, כל כך חבל שאני עכשיו לא כמו הציפור הזאת, הייתי יכול לעוף וגמר. מה לעשות? אתה בן אדם. אתה לא אריה, אתה לא ציפור. יש דברים שלא, ולא רק הדברים הבסיסיים מאוד והיסודיים האלה, גם יש עוד דברים שלא נמסרו לבחירה של הבן אדם. אבל זה שהוא בן אדם, הוא בן אדם. אם הוא רוצה או לא רוצה, אם הוא מכיר או לא מכיר, מבין, לא מבין, הוא בן אדם. אבל כשבן אדם יודע את זה ומכיר, נודעת לו שהוא בעצמו יודע וזוכר שהוא בן אדם, זה מעלה את החיבה, זה מוסיף, זה חיבה יתרה. אבל לא שכל החיבה תלויה בזה, החיבה קיימת. ההכרה בחיבה, ההכרה במעלה, היא מוסיפה, היא חשובה, אבל היא רק מוסיפה. אותו דבר, חביבים ישראל, שנקראו בנים למקום, אדם שהוא מכיר שהוא ישראל, שהוא מתנהג כמו ישראל, זה מוסיף. הבחירה החופשית מוסיפה, אבל עצם המציאות של ישראל, הדרגה של ישראל, זה קיים תמיד, גם אם הוא לא מכיר. במדרשים יש שעם ישראל נמשל כמו אגוז, אל גינת אגוז ירדתי. למה המשל של אגוז, אחד הדברים שישראל נמשלו לאגוז? הוא אומר, אגוז, אפילו אם הוא נופל בלכלוך, זה יכול להוציא אותו, נקות אותו, שובר את הקליפה, מה שבפנים נשאר נקי, הוא נשאר הוא. יש ביטויים של שמן זית שהוא צף למעלה תמיד, אבל הביטוי הזה של אגוז, שהוא תמיד נשאר האגוז, הוא לא יכול לאבד, להפסיק להיות אגוז, הוא לא יכול. אין דבר כזה שיהודי ימיר את דתו והוא פתאום כבר לא יהיה יהודי. אין דבר כזה. יש שאלות בהלכה לגבי שאלות הלכתיות, אבל עצם הדבר שהוא יהודי, יהודי. או מישהו שהוא יתגייר, הוא יתגייר. אין חזרה. לא יכול לחזור. יש סיפור כזה על יהודי שרצה להתנצר. אז אני לא יודע למה, הכומר אמר לו, בסדר, אני אנצר אותך, אבל בתנאי אומר דבר אחד, שלא תאכל דגים בליל שבת. זה מנהג של יהודים, לאכול דגים בליל שבת. אנחנו פעם היה לנו איזה אורח, מין בן אדם כזה, סתם, לא מכירים, בא, הם גרים בקריית ארבע, מקום קטן, אנחנו בא פתאום שבת, טוב, אין לו איפה להיות. הרחנו אותם. ובאותה תקופה לא היינו אוכלים דגים בליל שבת, היינו אוכלים סלט ביצים. מה? אתם לא אוכלים דגים בשבת? אתם כופרים, מה זה? היינו חייבים ללכת לשכנים, לרב ולדמן, שליטה שגרנו מדלת מול דלת, להביא לו דגים. אין דבר כזה, מה לא לאכול דגים בליל שבת? זה לא יהודים. אז אולי גם הכומר הזה חושב שכל היהדות תלויה באכילת דגים בליל שבת. אז הוא עושה איתו את התנאי הזה, שלא יאכל דגים בליל שבת. אמר לו, בסדר, ניצר אותו. אחר כך הכומר בא, עושה בדיקה, מציץ בחלון, ליל שבת, אוכל דגים. אמרת שלא תאכל דגים. הוא אומר, כן, אני לקחתי קצת מים ואני הזיתי עליו. אמרתי, לא דג, לא דג, לא דג. וזהו, זה הוא כבר לא דג. ככה הוא אומר, הוא ניצר אותו. מה הוא עושה עליו מים? אתה לא יהודי, לא יהודי, לא יהודי. אין לא יהודי. יהודי זה מציאות, נשאר יהודי. אבל צריך את ההכרה. הכרה שהוא בן אדם. הכרה שהוא יהודי. זה מה שכותב פה הרב במוסר אביך. כל זמן שלא ילמד לעצמו שתתברר לו מעלת נשמת האדם ומעלת ישראל. כן. יש על זה באמת מחלוקת, יש דעה לגבי תומת אוהל, רק תומת אוהל, לא תומת מגע, שגוי לא מתמה באוהל, כי כתוב אדם כי ימות באוהל, וכתוב אתם צוני צון מריתי אדם אתם, שרק ישראל נקראים אדם, אולי זה רבי שמעון בר יוחאי, לעניין זה. אבל כמו שאמרנו, יש מעלת אדם ויש מעלת ישראל ומעלת הארץ הקדושה, המעלה של ארץ ישראל וההשתוקקות הראויה לכל איש ישראל לבניין המקדש וגדולת ישראל והתרוממותם בעולם. אם אדם לא תופס את כל הערכים האלה, אדם, ישראל, ארץ ישראל, בניין המקדש, חשיבות שיהיה כבוד לישראל, תן כבוד לעמך. כבוד של ישראל זה דבר מאוד חשוב. היה לי אחד מהמשפחה שלי, הוא התחתן עם בדודה, אני חושב שהוא מרומניה, הוא לא יודע איפה. הוא אומר, הוא עוד היה ילד, הוא נולד שם. הוא אומר, היה כזה חוסר כבוד. חוסר כבוד ליהודי. ליהודי. לא יודע איך הם קוראים לו שם. ז'יד או מה, לא יודע.
ז'ידן, ברומניה זה ז'ידן.
אז זה ביטוי כזה של חוסר כבוד. בכבוד.
הרב, אמרת שאחרי שהגר מתגייר, אין לך זה, נכון? אבל אם הוא לא, אחרי שהוא מתגייר, הוא לא שומר מצוות, וזה מתנהג בצורה הדרושה, יכולים לבטא את הגיל שלו, לא?
מה שאתה אומר זה שאלה גדולה מאוד בהלכה, יש על זה. ראובן דוד, ושואל, אומר, שאם מישהו מתגייר, איך אני אמרתי שמי שמתגייר, גמרנו, איזה דרך שאין ממנה חזרה, אי אפשר לבטל את הגיור. אז הוא שואל, אם הוא מתגייר ואחר כך הוא לא מקיים את המצוות, אז אפשר לבטל לו את הגיור. ויש על זה שאלות, תשובות, זה מאוד מסובך. אבל העיקרון, אני חושב, הוא שאם הגיור היה אמיתי, יש בן אדם מתגייר, חי בינינו 50 שנה, עכשיו ההתלהבות שלו ירדה, אבל הוא התגייר עם כל הלב, בהתלהבות אדירה, הוא היה כומר מקודם. יש לי הרגשה כזאת, אני מביא סתם משל, דוגמה, שההתלהבות שלו מהגיור, אני, נראה לי קצת ירדה. אדם כזה, אפילו אם הוא יעזוב את כל המצוות ולא יקיים שום מצוות, אין, הוא נשאר כמו יהודי שלא מקיים מצוות. יהודי שלא לא מקיים מצוות, הוא יהודי. הוא בכלל ישראל. אפילו אם הוא כופר באלוקים, אפילו אם הוא אפיקורס. הרבה פעמים סיפרתי את הסיפור הזה, אבל בטח יש פה כאלה שלא שמעו ואולי לא זוכרים. ועל הרב צבי יהודה, שהיה משהו לרב מימון. זה כבר היה אחרי שהרב מימון נפטר. לא יודע, שהתחילו להקים את יד הרב מימון או משהו. ובן גוריון, הוא היה חבר. הוא והרב מימון היו חברים, היו קרובים. אז זה גם המפדל ומפאי. היו ענייני הבחירות. היו הולכים ביחד. הם היו חברים בהקמת המדינה. זהו. אני זוכר בהלוויה של הרב מימון, בבן גוריון, ואז כל ההבטחה של השבק לא הייתה כמו היום. הלך מאחריו איזה אחד ענק כזה, ג'ינג'י. זהו. הסתובב בין כולם בהלוויה. אז נפגשו באירוע הזה שהיה לכבודו של הרב מימון, אני לא יודע, לא זוכר, הייסוד של יד הרב מימון או חנוכת הבית, או היה אירוע לכבודו של הרב מימון, ונפגשו שם הרב צבי יהודה ובן גוריון, ושוחחו כנראה בינתיים עד שמתחיל האירוע היום. מדברים. והרב צבי יהודה יש לו דבר תורה שהיה מלמד את זה, כשהיה מלמד את ספר הכוזרי בהתחלה, שהוא אומר, זה ספר על החולקים עלינו מן הדתות, שם הוא מזכיר גם מן המינים. אז היה נותן כמה וכמה שיעורים וחוזר על זה הרבה פעמים, ומי שעבר את המערכת שיעורים הזאת, הוא לא ישכח. כל התלמידים היו, לא משנה, למדת בשנה זאת או בשנה זאת, כמו תקליט. כולם שמעו אותו דבר. והיה מדבר על המושג של אפיקורסים ושל מינים. הוא אומר שיש הרבה, בזה הרבה, הרבה שיבושים בספרים בגלל הצנזורה. כי הצנזורה ידעה, הרי הספרים, ספרי הקודש שלנו, נכתבו תחת צנזורה נוצרית, והם ידעו שהמילה מין זה מכוון עליהם, ואסור לכתוב עליהם שום דבר. אז היו מצנזרים את זה. יש מקום שרש"י אומר מין הדוק בעבודה זרה כמין כומר, לא יודע איך זה נשאר בגיטין, אני חושב. אז לכן התבלבלו מאוד המושגים. אבל מין זה הכוונה לנוצרים. כי בהתחלה הם היו כמו היהודים, היו יהודים. אותו האיש היה בחור ישיבה, בחור ישיבה מקולקל. אמנם יש ביקורת על הרב שלו, על רב יהושע בן פרחיה, יישר כוח, כן, בן פרחיה, שדחף אותו יותר מדי, שהוא לא קיבל אותו בחזרה, כי הוא ראה אצלו התנהגות לא טובה במידות. שהם התארחו אצל אכסניה, אישה אחת ערכה אותם, אז רבי יהושע בן פרחיה אמר, כמה יפים המידות שלה, המעשים שלה, של האישה הזאת, איך שהיא מארחת אותם, כל כך יפה. אז הוא אמר, אבל עיני התרוטות או משהו כזה, לא יודע, העיניים שלה לא יפות. אז הוא אמר לו, מה, אולי רשע? בכך אתה מסתכל, זה מה שמעניין אותך, היופי והאנשים. ואז הוא דחף אותו. והוא רצה לחזור, והוא לא קיבל אותו, שהוא היה מתפלל, אני לא יודע. ואז הוא יצא וזקף לבינה, כאילו, העמיד תורה אחרת. בהתחלה הם היו יהודים, כמו היהודים. אבל לאט לאט השתנה, 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 עד שאמרו, זה כבר מין אחר. זה משהו אחר. זה המושג של המינים. ויש אפיקורס. מה זה המושג של אפיקורס? זה אדם שאיבד את האמונה. יהודי שאיבד או שלא היה לו, כופר. אפיקורס זה כופר. מי שלא מאמין בשם, זה אפיקורס, כופר. או יש בגמרא עוד כל מיני מושגים, מי שמבזה תלמידי חכמים, או מי שמבזה את חברו בפני תלמידי חכמים. היה ראש ישיבה של חברון, רבי חזקאל סרנה, אחרי מלחמת ששת הימים, הוא השתתף באסיפה לכבוד השמחה הגדולה של מלחמת ששת הימים. אז היו כאלה בחורי ישיבה, משהו שהם יותר חכמים מכל הרבנים ורוצים ללמד את הרבנים שלהם, שהתחילו לעשות לו צרות. אתה סוטה מהמשלול, מדרך האמונה הישרה. נדמה לי שבאותה אסיפה או פעם אחרת אני שמעתי אותו אומר, הוא אומר להם, אתם בוודאי אפיקורסים. מי שמבזה, ואמר, אני חושב אפילו מבזה חברו בפני תלמיד חכם. אתם פוגעים בכבוד של תלמיד חכם, ודאי שאתם אפיקורסים. כל פעמים, ככה הוא הסביר, אפיקורס זה אדם שאיבד את האמונה. ואמונה זה לא דבר קל, לא דבר פשוט. לקנות אמונה, להחזיק אמונה במצבים קשים, במשברים, זה לא קל. חיבור בין שמיים וארץ, כמו שאומר הכוזרי, שאלוקים ידבר עם בן אדם, יתעניין בבן אדם, בבריאה השפלה, זה לא דבר פשוט. אבל זה אמונה, וההפך של זה אפיקורס. מין, זה שייך לנוצרים. אדם חס וחלילה ממיר את דתו, נהיה נוצרי, נהיה מין. שם בפגישה הזאת עם בן גוריון, הוא אמר לו את הדברים האלה. והלשון שלו, מישהו אפיקורס, אפילו שהוא לא שומר מצוות, אפילו שהוא לא מאמין בשם, אדם כמו בן גוריון, שהוא קיבל חינוך של חדר, הוא קיבל חינוך של אמונה, אבל עזב את האמונה. אומר, עדיין הוא בכלל ישראל. הוא לא מפסיק להיות ישראל. אותו דבר הגר, שיתגייר בלב שלם, אם הוא יעזוב את המצוות, אם הוא יעזוב את האמונה, הוא לא יפסיק להיות גר. ככה הוא אמר לו. אפיקורס הוא עדיין בכלל ישראל. רשעים הם בכלל ישראל. היו סידורים שהיה כתוב שם בתפילה של שבת, ולא נתתו השם אלוקינו לגויי ארצות, ולא הנחלתו לעובדי פסילים, וגם במנוחתו לא ישכנו הרעילים. אז היה סידורים שהיה כתוב, וגם במנוחתו לא ישכנו, אם אני אומר נכון בעל פה, רשעים. הרב ציודה רק היה מוצא סידור כזה, מוחק את הרשעים ומתקן הרעילים. זה איזה סידור מיוחד, הוצאה מיוחדת. בכל הסידורים שיש פה במכון מאיר, מה שאני ראיתי, לא תמצאו דבר כזה. הרעילים. הרעילים זה ביטוי של גויים. דוד המלך, אני חושב, אומר לגוליית, הערל הזה. ערל זה ביטוי של גוי. המשנה בנדרים אומרת שישראל, שלא עשו לו ברית מילה, הוא נקרא נימול. אם אדם נודר, אני לא... יהיה לי משהו, איזה עסק עם הנימולים. זה לא חשוב אם הוא נימול או לא נימול. כוונה יהודי. בין שהוא נימול או לא נימול, הוא נקרא נימול יהודי. והגוי, ויש גויים שהם נימולים, הם נקראים ערלים. ערל זה ביטוי לגוי. אז ככה אומר, אפיקורס הוא בכלל ישראל. הוא עדיין ישראל. אפילו שהוא רשע, רשע הוא ישראל. השם לא נתן את השבת לגויים, לערלים. הוא נתן אותו לנמולים, לישראל. אז אומר לו בן גוריון, אתה אומר שאפיקורס זהו עוד בכלל ישראל. תן לי דוגמה, משל. בן אדם, תגיד לי, הנה, זה אפיקורס. תן לי דוגמה. אז אומר לו הרב ציודה, מה אני צריך לתת לך דוגמה לאפיקורס? אפיקורסים יש לנו הרבה, זה לא בעיה למצוא דוגמה. לצערנו, יש הרבה אנשים שלא מאמינים בשם אפיקורסים. יש הרבה. מה אני צריך לתת לך דוגמה? אבל הוא היה עקשן. לא, בכל זאת, יש הרבה. תן לי דוגמה. תגיד לי בן אדם, שם ספציפי מיוחד, שאני אדע בדיוק על מה אתה מדבר. טוב, אבל גם הרב ציודה היה עקשן. הוא אמר על עצמו, אגוז קשה לפיצוח. כן. ובאו, רצו להשכנע אותו, הוא כתב בזמן מלחמת השחרור, שצריכים ללכת לצבא, גם בחורי ישיבות. באו לשכנע אותו זה, אז הוא אומר, ידעו שאני גוז קשה לפיצוח, לקחו איתם את הרב רענן, זה, ולא עזר, מה? אין לי שום דבר. גם הוא עקשה. הוא נשאר, יש הרבה, יש הרבה. טוב. אז אחר כך הוא אומר לו, על העניין של המין. מין יהודי שנהיה נוצרי, ונהיה מיסיונר, ורוצה להשפיע על עוד יהודים שיהיו נוצרים. הוא אומר, עליו אפשר להגיד, יש מקום להגיד, אולי, שהוא יוצא מכלל ישראל. כמו שאמרנו, מבחינת ההלכה, אומרים, יש עוד הלכות של ישראל, מה זה אשתו צריכה גט, ייבום, לכל ההלכות. מחמירים בדבר. יש קצת שאלה בהלכה, אבל מחמירים בדבר. אבל מבחינה מחשבתית, רעיונית, הוא אמר ככה, יש מקום לומר שהוא יוצא מכלל ישראל. ושוב, בן גוריון אומר לו, תן לי משל, תן לי דוגמה, מישהו, שם, שהוא מין, שאני אדע על מה אתה מדבר. ופה הוא נתן לו את הדוגמה. כי זה, ברוך השם, אין לנו הרבה. היה אז בן אדם אחד, כבר מת, רוף אייזן, היה השם שלו. הם קראו לו הנוצרים אח דניאל. לא יודע אם זה היה שם הפרטי שלו שהוא נולד מהיהדות. הוא היה באיזה מנזר בחיפה. הוא ניצא פה לנצר בקיבוצים, היה פעיל מיסיונר לנצר אנשים. ובאותה תקופה הוא רצה שהמשרד הפנים יכתוב לו בתעודת זהות יהודי. הוא אמר, אז מה אם אני נוצרי? אני יהודי. נולדתי יהודי, גדלתי בתנועת נוער יהודית. בשואה, אז הוא ניצל שהוא התחבא במנזר, הנזירות הכבירו אותו, אז הוא ככה, הוא נהיה נוצרי. אבל אני יהודי, רוצה שיכתבו לי יהודי, נוצרי. וזה היה מאוד עוזר לו, שהוא יכול להשפיע על האנשים. הנה, אתם רואים, אפשר להיות יהודי וגם נוצרי. אבל אז היה שר הפנים, משה חיים שפירה, זיכרונו לברכה, והוא לא הסכים, לא נתן לו. אז הוא אומר לו, לרב ציודה, תן לי דוגמה, מי זה מין? אז הוא אומר לו, למשל זה, הבן אדם הזה. אז הוא אומר, זה סיפר לשבחו של בן גוריון. שהגיב תגובה ספונטנית יהודית, אומר, אך, מה יש לדבר? הוא לא יהודי. הוא היה ראש הממשלה, זה נתן בטח גם תוקף לשר שפירה, לחזק אותו בעמדה שלו. ולא היה אז בגץ כזה, שאולי יכול להכריח את שניהם, ועד הסוף לא כתבו לו יהודי. אז ככה, מי שמתגייר והגיור הוא אמיתי, אז אי אפשר לבטל את זה. ככה אני חושב, זה העיקרון. אבל יש מקרים שכמו שאומרים, הוכיח סופו על תחילתו. כלומר שמהתחלה הגיור לא היה אמיתי. וזה שהוא אחר כך בכלל לא קיים את התורה ואת המצוות, זה מראה שכל הגיור היה, אני לא יודע מה, אולי הוא היה רצה להיות שחקן של מכבי, או רצה להתחתן עם איזה בחורה שהמשפחה שלה התנגדה. הוא הדבר הראשון, יש שלושה דברים של הגיור. קבלת עול מצוות, ברית מילה, וטבילה במקווה. אומרים מעל, ואומנם יש על זה מחלוקת בגמרא, אבל ההלכה שלנו, מעל ולא טבל, או טבל ולא מעל, אם חסר אחד מהם כל זמן שהוא לא עשה את הכל, אז אין גיור. ובוודאי ובוודאי, אם הוא לא קיבל עול מצוות, אם הוא לא קיבל את האמונה, שזה הדבר הכי ראשוני, הכי בסיסי של הגיור. באמת יש עוד דבר בגיור, נכון, יפה.
כתוב הרמב"ן בהלכות ישועה מדבר על הגיור.
נכון, נכון, יפה מאוד. כן, צריך גם קורבן. הגר צריך להביא קורבן, כמו ישראל לפני מעמד הר סיני, שהיו צריכים גם קורבן. ויש שאלה על היום שאין קורבנות, האם זה נקרא כמו כתוב על רבי ישמעאל? כמו שאני מתחיל לדבר, אני לא גומר. צריכים גם לדעת לגמור. שהוא אומר, הוא קרא את הנר ואיתה, יש אומרים, איתה, אז הוא חייב חטאת, משוגג, הוא חילל שבת. אמר שכתב על פנקסו, שיבנה בית המקדש, אבי חטאת שמנה. שאלה אם גם בגיור זה ככה, ש... אין קורבן, אין קורבן. אבל ברגע שיבנה בית המקדש, הוא יהיה צריך להביא קורבן. או שלא, שמי שמתגייר עכשיו כשאין קורבן, אז הוא כבר בלי קורבן. אפילו ייבנה בית המקדש, הוא לא... אבל אם מלכתחילה לא היה את הקבלת מצוות, ומה שהוא לא קיים את המצוות אחר כך, זה רק מראה ומוכיח, שהוא בכלל לא חשב ברצינות ולא האמין ולא קיבל עליו עול מצוות. אז במקרה כזה יכולים לבטל את הגיור, שמלכתחילה לא היה גיור. אבל אם הגיור היה אמיתי בשלמות, אז נהיה באמת יהודי. טוב, הבאתי הרבה ספרים ולא הגענו. אז דיברנו. בעזרת השם, מחר יהיה הרב... מחר אולי לא, הרב ביגון יהיה עוד היום, אולי בצהריים נשמע אותו. אז הכי מבוכים תהיו כל טוב.